בפנימיה, בחודשים האחרונים, לפני שסיימתי שם. אני מניח שהמילה היא אושר, כלומר, קמתי לפני הזמן והיה לי קשה להירדם בלילה וחיכיתי ליום שיגיע למחרת וזה ה-happy place שלי שאני חוזר אליו.
שלום, אני טלי אשר ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. זיו גרשוני עומד בראש רשות חסות הנוער. בואו נפרק את זה. עומד, כלומר מאמין שעבודה עם נוער בסיכון הופכת אותך לאדם טוב יותר. בראש, כלומר יודע שכוחו ביכולת ניהול ומנהיגות. רשות, כלומר חושב שהמפתח לתיקון חברתי מגיע משינוי בשטח. חסות, כלומר היכולת להציג בפני נוער שנמצא בקצה אורח חיים אחר, נורמות אחרות, דמויות אחרות מאלה שהיה רגיל לפגוש. הנוער, כלומר גם זיו, נכלל פעם בהגדרה הזו, נוער בסיכון. על כל אלה, תשמעו מיד. היי זיו, מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הרגשיות או הנפשיות? מה הדבר שהכי הצריך או עדיין מצריך אותך לגייס את הנפש כדי להתמודד איתו?
לגייס את הנפש זה מונח שלא חשבתי עליו. אני חושב שיש הרבה דברים שאני עושה שאני צריך לגייס כוחות, וחלקם אולי גם כוחות רגשיים, נפשיים, מנטליים ואחרים. אני חושב שהעבודה עם אנשים היא... לי, היא תמיד מאתגרת, בטח כשאתה בעמדה ניהולית, ואתה צריך להוביל ולהיות הראוי, ולהבין אנשים שהם מאוד שונים ממך, ולדעת שיש אנשים שהם גם צריכים להבין אותך, למרות שהם מאוד שונים ממך. אז זה מעסיק אותי הרבה. יחסית אני בנוי בצורה כזאת שאני לא יותר מדי חי בעבר. כלומר, הרבה פעמים מנסים לקחת אותי לזיכרונות טראומטיים ולחרג, ואני פחות שם. אני לא מיד חוזר לאירועים מאוד משמעותיים אולי שהיו לי בחיים, אבל הם היו משמעותיים, הם עיצבו אותי, הם עשו אותי מי שאני, אבל הם בוודאי לא מנהלים אותי.
אני מאוד מתחברת לזה, כי... אני חושבת שהיכולת להסתכל על המקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו ומה יש לפנינו, או כשאנחנו מלווים אדם אחר, אני חושבת שהיא יכולת שמאוד מניעה, מאוד מקדמת. יש משורר שאני מאוד אוהבת, קוראים לו ישראל אלירז, ויש לו שיר שהוא, אני רואה איך אני ראה, מבקש להיראות וצועד צעד אחד קדימה. והמפתח הזה של צעד אחד קדימה, אני מוצאת אותו עבורי מאוד פורה, מאוד מאפשר, והרבה פעמים גם כשאני עם אחרים, כמלווה, מחנכת, זה איזשהו מפתח כזה.
כן, אני חושב שאנחנו כחברה, הרבה פעמים, לא רק החברה הישראלית, אני חושב שכבני אדם, אנחנו הרבה פעמים עסוקים בחושך ובדברים הלא טובים, והרבה פחות בדברים הטובים, וזה אגב גם בא לידי ביטוי באיך אנחנו מדברים אחד עם השני, אפרופו ניהול, אתה עושה שיחת משוב עם, על מה אתה מדבר? אתה מדבר על מה צריך לשפר, אתה לא מדבר על כל הדברים הטובים שאותו בן אדם עושה. אז בקיצור, אני חושב שהסיפור הזה של כוחות ולראות את הצד האחד הזה הוא סופר משמעותי.
כנראה צריך להיות אדם ש... נשען על החיובי הזה ועל החיוניות שקיימת גם במצבי חיים קשים, מאתגרים, אולי צריך שזה יהיה איזה אקורד כזה מאוד דומיננטי באישיות או בצורת ההתבוננות כדי לפעול במרחבי חיים קשים, כמו שאתה מתפקד בהם. אז נגיד רגע שאתה מנהל את רשות חסות הנוער, שזו רשות שאחראית על פנימיות, מסגרות, לנוער שנמצא בקצה, לפעמים זו חלופת מאסר, לפעמים זה נועד להגן על הנערים והנערות מפני הסביבה שהם גדלים בה, ולפעמים זה נועד להגן על הסביבה מפני התנהגויות הרסניות אולי שהנוער, נוער בסיכון גורם להם. סיפור חייך עובר דרך ההגדרה של נער בסיכון, ו... חווית את המסגרות, חווית את הניסיונות של המערכת הטיפולית, עוד לפני שהגעת להצלחה שאפשרה לך צמיחה. אני שואלת אותך, האם היום, כשאתה כבר שנים, כבר הרבה שנים, בצד שמלווה נערים ונערות, וחונך אנשי צוות, ומסייע למערכת להיבנות בצורה אפקטיבית, האם יש משהו אחר שאתה מביא איתך, לעומת מישהו שלא עבר דרך, לא היה פעם שם ומספר של, ברשימות של מי שזקוקים למערכת הזו?
זו שאלה שעולה מדי פעם, האם המדריכים או הרכזים או מי שעובד במסגרות של חסות הנוער, יש יתרון בזה שהם יהיו בוגרי המערכת. אז אני... לא בטוח, ואני אפילו נוטה לחשוב אחרת. כלומר, אני חושב שאחד, כולנו עוברים דברים בחיים. גם מי שגדל בקיבוץ, גם מי שאנחנו חושבים שהחיים שלו היו מושלמים, גם הוא, יש לו סיפור, וגם הוא עבר דברים אחרים. ועקרונית, אני חושב שבשביל להבין אדם, לא צריך לעבור את מה שהוא חווה. אפשר להיות אמפתיים כלפי אנשים, גם מבלי שחווית עברת את מה שהם בדיוק עברו. אז אני שם סימן שאלה על הדבר הזה. אני חושב שכשיש התאמה בין מי שעבר, לצורך העניין, מסלול דומה, והוא גם מתאים להיות בתפקיד הדרכה, ויש לו את כל הקריטריונים להיות טוב בזה, אז יכול להיות שאז באמת יש לזה יתרון מסוים. אבל המדריכים והמדריכות היותר טובים ויותר טובות שראיתי, הם לא היו נערים בסיכום לפני, ואני חושב שזה דווקא היה להם ליתרון. בכל מקרה, כשעובדים עם אנשים, זה סיפור מורכב, ואני חושב שבעיקר יש עקרונות, אין נוסחאות, כלומר, אי אפשר להגיד, אוקיי, כל מי שעבר בפנימייה, הוא עכשיו יהיה, זה המאתר שלנו לאנשים שאנחנו היינו רוצים שיעבדו בחסות הנוער. אני חושב שחלק מהיופי זה שבמסגרות שלנו יש הכל. כי בסוף אנחנו צריכים להכין את הקטינים האלה לחיים, ובחיים הם יפגשו גם מבוגרים וגם אנשים מאוד שונים מהם, וגם הם צריכים לדעת לתקשר עם כולם ולדבר עם כולם, ואגב, הרבה פעמים גם הם מייצרים קשרים משמעותיים דווקא עם האנשים שהם שונים מהם, וגם בזה יש הרבה ערך טיפולי.
באיזה אופן זה עיצב, אם בכלל, את מי שאתה כדמות חינוכית טיפולית?
תמיד יש לי בעיה שאומרים עליי שאני דמות חינוכית טיפולית.
אתה עוד לא מזהה את עצמך עם הטייטל הזה?
אחד, אין לי ברירה, כי אני עומד בראש ארגון שזה המהות שלו.
אבל זה עדיין נשמע לך אני?
לא, אני פשוט חושב הכישורים והיתרונות שאני מביא לשולחן הם לא חינוכיים והם לא טיפולים. אני חושב אני איש ארגון טוב, אני יודע להוביל, אני יותר בעולמות האלה של אופרציה, של הוצאה לפועל, של אני לא בטוח שהייתי, אם הייתי היום מנהל מסגרת, ומישהו כמוני היה מגיע לעבוד שם, שהייתי לוקח אותו להיות מדריך. אני באמת, אני גם מאוד ביקורתי, כן, כלפי עצמי ובכלל, אבל אני לא בטוח שזה הפורטה שלי.
אז אתה מקם את עצמך, אני אשים שם את המילים, אולי אתה תצטנע, אז בתחומים של הובלה ושל מנהיגות. אבל פה אני חייבת להכניס איזו כוכבית, כי כשצפיתי בכתבה של זמן אמת על כפר הנוער נירים, שאתה ממייסדיו ומקימיו, וראיתי את ה... יש שם מסעות ממושכים, מאתגרים בטבע, ואז הקליטו חלק מהשיחות של הנערים והנערות איתך. והדבר שמאוד בלט לי, זה האופן שבו אתה מדבר איתם, שהיה נטול התנסות, נטול, אמרת שאין נוסחאות קודם, נטול נוסחאות פסיכולוגיסטיות, ומשהו מאוד פתוח, כן, בטוח, קשוב, רך, אוקיי, מה עוד להגדיר שיח... שכל דמות חינוכית טיפולית הייתה מייחלת שייווצר בינה לבין הנער או הנערה שהיא מדברת איתם.
אני חושב שכל מנהל באשר הוא גם דמות חינוכית. בסוף אתה, בין אם בדוגמה אישית, בין אם בערכים והנורמות שאתה רוצה שיהיו בארגון, בין אם בהרבה דברים אתה דמות חינוכית, אולי פחות טיפולית, אבל גם אם אתה דמות טיפולית במידה זה גם יכול לסייע. אני כן יודע שזה יכול להיות מאוד מאתגר, מורכב, אולי מלחיץ במופעים מסוימים. ועדיין אני מצפה ממי שעובד עם הנוער הזה לראות מעבר, ולהבין שגם כשיש התנהגות קצה, אז היא התנהגות קצה, ומאחורי הדבר הזה יש... הרבה דברים שבשביל זה אנחנו שם, אגב, כשיש אירוע קצה, זה גם אחלה הזדמנות. עם נערות, הרבה פעמים הן הרבה יותר מופנמות, העולם הפנימי שלהם הוא הרבה יותר גועש, ואתה הרבה פעמים לא רואה את הדברים, כי הן פחות אלימות, והן פחות... ואז היכולת שלך להבין היא אחרת, בסדר? זה לא שהן לא, הן גם אלימות,
הרבה פעמים גם הפגיעה מופנית פנימה.
נכון, ודווקא בנערים האלימים והמאוד מאוד מתנהגים את מה שמתחולל אצלם, זה יותר פשוט, כי יש משוב.
יש עם מה לעבוד.
כן, אתה רואה, אתה יודע, אוקיי, בואו... אז בהקשרים האלה אני חושב ש...
מי יגיע לעבוד עם נוער בסיכון?
אני מחזיק בתפיסה שתפקיד המדריך הוא לא תפקיד לחיים. אם הייתי מצליח להביא מדריכים שישארו פרק זמן של נגיד 3 שנים, אני הייתי מאוד מרוצה מזה, מתוך הבנה שבסוף אני רוצה שהאנשים הכי טובים במדינת ישראל יבואו, והרבה מהם יהיו מוכנים לבוא למקטע מסוים בחיים שלהם, תוך כדי שהם לומדים רפואה, עריכת דין, ראיית חשבון, מנהל עסקים, whatever, וזה בסדר גמור, אני חושב שזה יעשה אותם יותר טובים במקצועות שהם יעשו, בגלל שהם היו מדריכים בחסות הנוער. אז אני כן חושב שזה מקצוע שהוא זמני, כי בסוף אני מצפה מהאנשים... קצת כמו בצבא, לתת את הלב, את הנשמה למקצוע הזה. אי אפשר לעשות את זה לאורך זמן. גם בצבא בסוף עושים תפקידים מאוד 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 שוחקים ומאוד מאוד דרשנים, ואחר כך יש תפקיד מטה או יוצאים ללימודים, כלומר מבינים שצריך לבסט את המסים, אחרת אתה שוחק את האנשים והם עוזבים. ואני חושב שבצורה הזאת אפשר יהיה לפנות לקהל גם צעיר, שבעיניי זה גם יתרון, וגם אנשים טובים מאוד, אחרים, כאלה שהבני נוער שנמצאים בחסות הנוער לרוב לא פגשו, ואני חושב שהמפגש הזה בין האוכלוסיות הוא בוודאי תורם לנערים, ואני חושב שהוא גם משנה את ה...
הוא תורם לשני הכיוונים.
בדיוק. רואים את זה מאוד חזק בכאלה שעושים שנת שירות, שזה כן. צעיר מדי, ולכן אגב הם לא בתפקידי הדרכה פרופר, אבל הם בתפקידים מאוד מאוד משמעותיים, וחלק מהמסגרות הם השמן של המערכת, כלומר תוציא את הקומונה והמערכת לא מתפקדת, אבל עדיין הם לא בליבה, וזה חלק מהסיפור. אז כן, זאת התפיסה של איך אני הייתי רוצה לראות את הדברים.
כי גם אתה מדבר הרבה על כך שההקשר, הסביבה, היא גורם מעצב מאוד מאוד משמעותי. ואז אם הנוער שמגיע למסגרת רואה מדריכים שהשפה שלהם אחרת, שההתנהלות, הקודים אחרים, אז לאט לאט יש כאילו שבירה או המסע של האביטוס שהוטמע בהם, והם מתוודעים לנורמות חדשות שמחלחלות אולי גם לאורך החיים שלהם.
לגמרי. בסוף, עוד פעם, זה לא אני אומר, יש מספיק מחקרים שמוכיחים את זה. בסוף, המוח האנושי הוא מוח מרצה, ואנחנו רוצים להיות חלק מקבוצה. ואם אנחנו נגיע כחדשים לקבוצה שהנורמות והערכים שלה היא X, וחיתוך הדיבור שלה הוא Y, וצורת הלבוש היא Z, אז סביר מאוד שאנחנו, אפילו בתת מודע שלנו, אנחנו נתחיל לאמץ את הנורמות, הערכים, את הלבוש ואת החיתוך דיבור. ולכן, כן, אני חושב שאם, ובסוף הדבר שהכי משפיע זה אנשים, כן? נכון שיש חשיבות מאוד גדולה לסטינג, בטח בסביבה טיפולית חינוכית, אבל אנשים זה הסיפור. ולכן אני חושב שיש לזה משמעות אדירה, גם ביכולת ליצור קשר וגם ביכולת בסוף לייצר מצב שהקטינים מאמצים נורמות, ערכים, שפה אחרים.
שאחרת הם לא היו פוגשים. אני חושבת על זה שאמרת שקשה להחזיק מעמד במלוא התשוקה והמרץ והעמידות לאורך זמן כשעובדים עם נוער בסיכון. ואני חושבת על המשפחות. המשפחות אין תאריך תפוגה. המשפחות הן שם לכל אורך הדרך. מה עוזר מתוך, אני מניחה, משפחות רבות שפגשת לאורך השנים, מה עוזר למשפחה להיות שם עבור הילד שאולי מראשית חייו הוא מתנהל קצת אחרת, ואחר כך הנער שלוקח את זה לקצה, ואחר כך ללוות אותו ולהיות שם עבורו, עד שבתקווה הוא מוצא איזושהי דרך מלך.
תראי, המשפחות זה תמיד אירוע מאוד מורכב, בכלל הפרופיל של הקטינים שאנחנו עובדים איתם, והמשפחות שמהם הם באים, והרבה פעמים מוצאים את הקטינים מהבית.
בגלל
המשפחה. ועדיין זאת המשפחה. ולכן אנחנו כתפיסת עולם, כן, עובדים במשפחה, בין אם עובדים איתם, ובין אם עובדים עם הנער או הנערה, בלבנות יחס נכון לזה שזה המשפחה שלך, והם יהיו שם גם ביום שאחרי. אני חושב שהדינמיקה במסגרת חוץ ביתית היא שונה מאשר בבית, ואני מקווה מאוד שהיא שונה ביום שאנחנו מחזירים את בני נוער הביתה, ככל שאפשר להחזיר אותם, במובן הזה שהם הרוב, והם הרבה פעמים מגיעים אלינו בהתנגדות מאוד גדולה, בצו בית משפט, כשהם מביאים איתם נורמות, ערכים ותפיסות עולם מעוותות, עברייניות וכו'. ובתוך הדינמיקה הזאת אנחנו פועלים.
באמת הקטגוריה הזאת היא מאוד מאוד רחבה, נוער בסיכון או משפחות, המשפחות שמאחוריהם, ובאמת אז אולי אנחנו חושבים הרבה פעמים על מרחב הרסני או פוגעני או אדיש בבית, אבל יש גם בתים שהם בתים, נקרא להם נורמטיביים, אבל בתים מתפקדים, בתים שאולי יש 4 ילדים, 3 מוצאים את מקומם ויחסיהם עם ההורים הם בסדר, וילד אחד שמוצא את דרכו מטה, ואז זה עדיין מוגדר נוער בסיכון, אבל יש בית לפחות לדבר איתו, ושם באמת נדרש אולי דיאלוג אחר.
אחד, כן, זה מאוד מאוד שונה. צריך להגיד שכשיש עורף משפחתי, כמו שתיארת, אז הסטטיסטית, הסיכוי שהנער ביום שאחרי, כשהוא יצעיר, יצליח, הוא לאין שיעור יותר גבוה. וגם נורא קל לעבוד עם משפחה שבסוף אולי נורא קשה לה עם זה שהקטין הוצא מהבית, מבחינת התחושה של ההורים, הכישלון, הרגשות האלה, אבל עדיין הם רואים את טובתו לפני הכל, והם שותפים לכל התהליך שהוא עובר. אז זאת הדוגמה יחסית טובה, אבל לא בטוח שהיא שכיחה. כלומר, רוב הנערים והנערות שאנחנו עובדים איתם, המצבים הם בדרך כלל יותר מורכבים, ואז יש גם את הדילמה, מערבים, לא מערבים, כמה מערבים, אתה יכול לעשות תהליך של 3 חודשים נהדרים, ואתה רואה את הנערה פורחת ומתחילה להתפתח, ועושה באמת צעדים מדהימים, ואז ברבע שעה ביקור הכל מתרסק.
כן.
אבל כמו שאמרתי, בסוף ההורים הם ההורים, וגם אם מה שהחלק שלנו בתוך האירוע הזה, זה לעזור לנער או לנערה לבנות יחס נכון לאבא, לאמא, לבית, מבלי חס וחלילה לפגוע במעמד של ההורים כהורים, אז זה גם חשוב.
במקרה שלך, המשפחה הייתה עורף שהצליח לעזור לך, לעמוד על הרגליים או להיות מי שאתה, לצאת מהנתיב המסוכן כשהיית נער?
התשובה היא לא וכן.
תסביר.
אבא שלי כמעט לא היה בבית, עד שהוא הבין מה קורה, זה כבר, כלומר, התהליך לקח כמה שנים, אבל עד שהוא הבין שזה כבר נמצא באזורים מסוכנים, אז הוא החליט לנסות להתערב, ואז כמובן אני ראיתי בזה התערבות שהיא לא לגיטימית, לא רצויה.
הדפת אותה.
כן, הפכנו להיות כמעט אויבים, הייתי אומר.
כשאתה בן כמה?
15.
ואתה כבר אז לא הולך לבית הספר? אתה בפנימיה?
לא הולך לבית ספר, אני עושה מה שאני רוצה. נעלה מהבית.
בגיל הזה אתה כבר מתעסק עם סמים, עם מתמקם אותי, הכל.
כן.
זה אומר גם התנהגות עבריינית?
זה אומר הכל, כן. כן. ומצד שני, אבא שלי הוא זה שבסוף הרים עליי, יוציא אותי מהארץ והשאיר אותי בפנימיה בארצות הברית, שהייתי שם כמעט 3 שנים.
כלומר, שכנע אותך להגיע איתו לבקר שם?
לא, סיפור ארוך, אבל בגדול יצאתי מפה במחשבה שאנחנו עושים איזשהו טיול, ההורים שלי התגרשו, אחי ואמא שלי גרו אז באירופה, עברנו דרכם, המשכנו לארצות הברית, רואו טריפ, אז עבדתי עם איזה מישהו שהיה מחור נקי, שהיה חבר שלי, והוא גם בא איתנו, וקיצור, עשו איזו קנוניה שלמה בשביל להוציא אותי מהארץ.
הוא היה, זה היה מתואם עם אביך?
כן. ואז פשוט השאירו אותי, כאילו, הגענו, זה בוקר אחד, קמנו, אמרו לי, תשמע, מה אתה אומר? בדרך יש פנימיה, מה אתה אומר? ניכנס, נעשה סיבוב, תראה, תגיד מה אתה אומר. אמרתי, חבל על הזמן, אין סיכוי שאני נשאר בשום פנימיה, אבל איך שהוא שכנעו אותי. ותקעת הלונג סטורי שור, בסוף זה נגמר בזה ששני בריונים תפסו אותי, השאירו אותי שם, והם נסו בלעדיי. אז
והיית שם 3 שנים. קרוב
לשלוש שנים. כן, אז לא, כי לפני כן היכולת של אף אחד להשתלט, להתערב ולהשפיע עליי לא הייתה קיימת. וכן, כי בסוף השאירו אותי שם.
בסוף זה היה אירוע מחולל, כלומר זה נקודת מפנה בחיים שלך.
ללא ספק, נקודת מפנה בחיים שלי, כן.
מה היה שם שעשה את זה? שיוצאים ממך משהו?
אז קודם כל היו שם אנשים, כאילו, מה זה אנשים? בסוף היו שם הרבה אנשים מצוינים, טובים וכו', ובעיקר היה את האחד שהפך להיות המבוגר המשמעותי, שראה אותי, שהבין אותי, חברים עד היום.
הוא היה שם מדריך, איש צוות?
הוא היה ראש הצוות שלי, כן. והיו גם הרבה, גם חוויות משמעותיות וגם התעסקות בשאלות שפחות מעסיקים נערים נורמטיביים, כמו מי אתה ומפעיל אותך, וכאילו דברים כאילו חצי פילוסופיים, אבל בסוף בסוף כשאתה מתעסק בשאלות האלה ואתה יודע לענות עליהם, או לפחות להמשיך לשאול את השאלות האלה, אז זה מאוד עוזר לפקס אותך בחיים.
זה מעניין, אני חושבת על זה שזה איזשהו ריסט. הסביבה משתנה, פה מה שאמרנו קודם, הגעת להקשר אחר לגמרי.
טוב, זה גם היה באמת שפה אחרת,
נכון.
תרבות אחרת.
נוף אחר.
כן, ובאמריקה זה גם מאוד מאוד קיצוני, כאילו זה ברמה שלקחו לנו את כל הבגדים, את כל הזה, כי הסיפור של הכנופיות בארצות הברית הוא מאוד משמעותי.
יש סממנים חיצוניים.
בדיוק, הסממנים החיצוניים הם חלק מאוד משמעותי מהסיפור. אבל כן, אתה כאילו מתחיל...
From scratch.
ממש.
ואני חושבת על זה שזה, אוקיי, מצד אחד יש פה איזה בראשית כזה, מצד שני, זה הכי מחזיר אותך למי שאתה.
בסוף, הרי חלק משמעותי מתהליך טיפולי, אגב, גם בחסות הנוער, בכל מקום, זה שאתה רוצה לייצר, להעיף הצידה את כל המסכות והפוזות והדברים שאנחנו מקרינים כלפי חוץ, בעיקר כמנגנוני הגנה, ושנייה לשעות
במהות.
בכאב, במהות, במה מפעיל אותי, במה חסר לי, במה אני רוצה וכו' וכו'. אז בהקשר הזה, בגלל המרחק, בגלל הדברים שקיים בארצות הברית, גם אין פיקוח, זה לא כמו בארץ שהכל פה לא, גם נורא קטן, גם נורא מפוק, כאילו היכולת של מפקח להגיע לכל מקום, בסוף ישראל זה בערך חצי מניו ג'רזי, כאילו. אז שם אתה, עוד פעם, אני אומר את זה לטוב ולרע, כן? אבל הניתוק שלך מהעולם, וגם צריך לזכור שזה שנות ה-90, אז אין אינטרנט, יש אינטרנט, אבל הוא בחיתוליו. אז זה באמת מאפשר לך להיות עם עצמך, עם עצמך, עם הסביבה ששמה, שהיא סביבה חינוכית טיפולית, שבגדול מעצבת את החוויות שלך ואת מה שאתה עושה מהבוקר עד הלילה.
בגיל 8 הגעת לארץ מאירופה. זו הייתה פעם ראשונה שחווית איזה סיום של דבר וכניסה להקשר חיים חדש.
היה גם איזו תקופה שעברנו עוד פעם בגיל 13, אולי קצת לפני עברנו למזרח. היינו on and off שנה שם. ואז בגיל 13, זה היה אולי 12, אז ב-13 הייתי בפנימיה, וב-14 חזרנו לארץ, וב-15 וחצי פלוס...
מצאת את עצמך על גבול קנדה, ארצות הברית. באמת הרבה מעברים בחיים שלך. ושוב, אמרת ואני יכולה להתחבר לזה, שאתה לא אוהב לכרוך את בדיוק מסלול החיים, ולהגיד, הנה, זה נובע מזה, וזה ההסבר למה האדם הוא כזה או אחר, אבל בטוח שיש בך איזושהי יכולת תנועה, ויכולת גם, כלומר, אני חושבת על זה שאתה פוגש מגוון אדיר של אנשים לאורך החיים שלך, והיית בהקשרים מאוד מאוד שונים אחד מהשני. זאת אומרת, זה נשמע שאתה מחזיק הרבה מערכות נורמטיביות שונות, דפוסים שונים. כשאתה חוזר לארץ מהמסגרת שכבר לא קיימת, נכון? כבר אין... בעצם מה, הפיקוח חיסל את זה בארצות הברית? כן, אני יודעת שהיו שם דרכי התנהגות מאוד רדיקליות.
כן, בדיוק.
זה לא קיים היום, קיימים הרבה הרבה דברים אחרים, כן. גם חלקם מבוססים על שהות בטבע, אבל לא ניכנס לזה. אז כשאתה חוזר משם, אתה מתגייס לצבא?
כן, אני עושה, התגייסנו כמה שיותר מהר, הבנתי גם שאני צריך את זה, כי אני צריך לייצר לעצמי
בלי רווחים, כן.
כן, מינימום זמן בלי...
במידה מסוימת זה נשמע לי כאילו זה סוג של... זה סוג של שירות צבאי שם, כלומר זה לא שירות צבאי, אבל זה, זה נשמע שיש שם משמעת ו, ודפוסים שהם קצת תואמים כזאת משמעת צבאית ו, ומטרות, וזה גם אולי חברותות שמחזיקות.
כן, אבל אני חושב שזה קורה בכל מסגרת חוץ ביתית, עוד פעם, טיפולית חינוכית, בסוף הסטינג הוא מאוד חשוב והגבולות וכו'. אבל אני הבנתי שאני רוצה ללכת לצבא בערך שנה לפני שסיימתי שם, לקחתי את זה מאוד ברצינות, אני רציתי את זה, וגם כשבאו והציעו לי אז בדיוק הקימו את מכינת נחשון, לא משנה, ניסו לגייס אותי להיות במחזור הראשון של מכינה קדם צבאית, ויתרתי, אמרתי, אני רוצה ללכת לצבא.
ואז אתה מתגייס לשייטת 13?
נכון.
שגם זאת תחנה מאוד משמעותית בחיים שלך.
כן, כל השירות הצבאי שלי, הייתי כמעט 17 שנים, לא רק בשייטת, אבל הייתי הרבה שנים בשייטת. כן.
זה, אני משערת שאחרי המסגרת שהיית בה, ועם הרצון הזה, כמו, זה נשמע כמו ידיעה פנימית, שאתה צריך להתגייס. באת בשל מאוד.
באתי בשל, כן. הצבא מאוד פתח אותי, כאילו, היציאה מהפנימייה היא... בסוף אתה יוצא לריק, כן? כאילו, אתה מטפס על הר, כאילו, התהליך במקומות האלה הוא בדרך כלל בנוי כך שכשאתה מגיע לשלב האחרון, אתה בוגר, ואתה בגדול מנהל את המקום, ויש לך המון אחריות, ואתה זה, ופתאום אתה יוצא... היכולת שלך לתקשר עם בני גילך, אחרי שלא היית פה בארץ, לא עשית תיכון, אתה לא מבין בכלל מה הם מדברים. אין כל כך חברים, החברים היחידים שנשארו לי היו חברים מהיסודי, כלומר חבר'ה שגדלתי איתם. וגם היכולת שלי לתקשר מאיפה אני בא, היא כאילו לא קיימת, כאילו הפערים הם כל כך אדירים.
כן.
אז דווקא הצבא, בהרבה מאוד מובנים, הוא קצת פתח אותי, זה גם אפשר לי להכיר אנשים ולהתחבר להוואי ולצאת בימי שישי, לא שאהבתי כל כך את היציאות האלה, אבל...
אבל זה נתן שייכות, שהיא מאוד חשובה. האם את ניר קריצ'מן הכרת בשירות הצבאי?
הכרנו באמת כשאני נהייתי מפקד הצוות שנראה היה לוחם בו.
ובאילו נסיבות ניר נהרג?
קודם כל הוא נהרג בערך 10 ימים אחרי שאני נפצעתי. נפצע ליירוט שני מחבלים בכירים של חמאס. זה מדהים שאנחנו עדיין מדברים על החמאס.
ממש.
כן,
כאילו. באיזו שנה זה?
ב-2002. וכן, הוא היה הראשון בכוח שנתקל, קיבל כדור בראש, הוא לא שרד.
והוא חייל בצוות שלך, אבל אתם הייתם מאוד קרובים, נכון? כלומר...
תראה, ביחידות האלה אין דיסטנס, אין כאילו בסוף יש היררכיה, אבל הרבה דברים עושים ביחד, ובהרבה מקרים גם הלוחם בקצה הוא, מבחינת המומחיות שלו, הוא יותר מומחה ממך, ואתה בסוף צריך לדעת לנהל את האופרציה. אז ניר היה באמת דמות מאוד משמעותית בצוות, גם חברתית, אבל גם מקצועית. הוא תמיד היה לוקח על עצמו תחומים מסוימים שהוא התמחה בהם, ובסוף גם הפשילו ליכולות מבצעיות. בסוף זה סדר גודל 10-11 חבר'ה, שמהבוקר עד הלילה אנחנו ביחד.
איך אתה מתמודד עם האובדן של ניר?
אני חושב שהמוות של ניר היו לו כמה... כמה היבטים שהשפיעו. אחד, היה הרוג הראשון. כלומר, ספגנו פצועים, אבל באמת עשינו הרבה מאוד מבצעים ב- ב- באש, יזומים, פשיטות, ואחרי שאתה עושה עשרות כאלה, אתה קצת מרגיש בלתי מנוצח. כלומר, גם כשאתה חוטף, אז זה הבחור שנפצע יחד איתי, חטף כדור ברגל... דעתי באותו שבוע כבר עד 5 קילומטר, כאילו היה איזו תחושה ש...
פוטנטיות, יכולים.
כן, כאילו תחושת המסוגלות הייתה... לא היה דבר ש... ש... שלא היינו יכולים לעשות. יכול להיות שזה גם עניין של גיל, אבל זה גם היה מבוסס על הרבה מאוד עשייה וניסיון ו... ופידבק שקיבלנו מהדרגים הכי בכירים בצבא ומעבר. אז זה אירוע אחד, שפתאום תבין שבמשחק הזה גם הצד השני יכול לפגוע ולפעמים להרוג. ברמה האישית זה קרה כשאני לא הייתי, אני נפצעתי 10 ימים קודם לכן, אז זה היה איזו תחושה שהלכתי את התקופה של, לא יודע אם רגשות השם, אבל איזושהי תחושה שאולי אם הייתי שם הדברים היו נראים אחרת. עוד פעם, אמרתי לך, אני לא בן אדם שחי בעבר, אבל זה כן משהו שאני זוכר אותו בתקופה ההיא. והדבר השלישי זה כל הסיפור של ההנצחה, שכאילו כבר בשבעה התחלנו לדבר על זה, ומכיוון שהייתי פצוע והייתי צריך לעבור עוד איזשהו ניתוח, כלומר, עברתי כבר ניתוח אחד, והיה ברור שאני צריך לעבור ניתוח נוסף, שיהיה איזה פרק זמן של כשנה שאני לא יהיה מבצעי ולא יוכל להיות בצבא. אז גם יצא ש...
יכולת להקדיש את עצמך בעצם לפרויקט ההנצחה. אם נגלגל את זה קדימה, נגיד שנה מיום מותו, אני מניחה, אז אתה ואבא שלך ואבא של ניר,
כן, ועוד הרבה אנשים אחרים,
כן, אבל
גרעין, הם הפיבוט, כן.
כן, בדיוק, גרעין מייסד של כפר נוער נירים.
של עמותת נירים, התחיל כעמותה, כאילו ידענו שאנחנו רוצים ללכת לכיוון של מסגרת חוץ ביתית, הסיפור של כפר נוער הגיע אחרי, כן, אמרתי לך, כפר הנוער נראים, הוא לא כפר נוער, הוא לא שייך לחינוך ההתיישבותי, והוא לא עוד כפר נוער כמו כפרי נוער שרוב הציבור בישראל מכיר. הוא כפר נוער בעיקר כלפי חוץ, כדי להשרות איזושהי הוויה ואווירה נורמטיבית. כלומר, בסוף זה אחרת להגיד, אני מכפר נוער נראים, מאשר להגיד, אני ממעון נראים של חסות הנוער.
אבל הוא משתייך לחסות הנוער.
כן, מההתחלה, ובנוסף, או במקביל לפרויקט של כפר הנוער, איכשהו גם הגענו למצב שהיה בחור נוסף מהשייטת, שהיה לו איזה כושר קרבי כזה באור עקיבא, וקטור נוסף של העמותה התפתח למה שנקרא נירים בשכונות, שזה פעילות ברשויות המקומיות, אם תרצי סוג של תנועת נוער שפועלת אחר הצהריים, גם לנוער בסיכון. אז אלה שני הוקטורים שיצאנו איתם לדרך. ב-2003, למעשה נפתח המחזור הראשון בכפר, והמועדון הראשון שנראים בשכונות באור עקיבא.
שזה זמן קצר מאוד מרגע הגיעת הרעיון עד המימוש שאתה מתאר. אתה מדבר על זה שאנשים שמגיעים להדריך במסגרות מהסוג הזה, ולעבוד עם נוער בסיכון, טוב שיהיו אנשים שמביאים איתם עולם שחשוב שהנערים והנערות יפגשו. עולם ערכי, עולם התנהגותי, עולם אמפתי. ואתה מתאר את זה שבעצם שני הצדדים יוצאים נזכרים. גם הנוער פוגש סוג כזה של אנשים, שליבם במקום הנכון, ומביאים איתם איזושהי איכות, וגם סטודנטים או אנשים צעירים או שינשינים פוגשים נוער שיש מה ללמוד ממנו, שנמצא בחיים שיש בהם הרבה מכשולים והרבה אתגרים, ונחשף להרבה דברים ועובר תהליכים משמעותיים. אז בעצם שתי הקבוצות האלה מזינות זו את זו. אני מציינת את זה כי אני חושבת על זה שאתה ואבא שלך ואבא של ניר ועוד אנשים מהשייטת ועוד הרבה אנשים טובים נכנסים לפרויקט כזה, שיש בו באמת תנועות של הצלה ושיפור ותרומה ובנייה, אבל אני בטוחה שגם אתם, בעיקר יש לי בראש את אבא של ניר, אבל גם אתם יוצאים נזכרים מהפעולה הזו. בתוך ההתמודדות עם האובדן והגעגוע והכאב, אתם עסוקים במשהו שהוא משקם והוא יצרני והוא מיטיב. מעניין אותי איך אתה רואה את פניאל, את אבא של ניר, לאורך השנים בעשייה הזו.
טוב, קודם כל, כן, כל... יש משפט שאומר שמי שנותן למעשה מקבל לא פחות, אז זה נכון. לגבי הקבועי זמן שלקח לנו להקים את הכפר, או לפחות לצאת לדרך עם המחזור הראשון, וגם את נירים בשכונות, אבל בעיקר בכפר, אני חושב שבדיעבד נעשו הרבה טעויות בהקמה של נירים. אני לא בטוח שזה טעויות שאפשר להימנע מהם, כי אנחנו מאוד מאוד החזקנו בראש שני דברים מרכזיים. אחד זה שאני תכף חוזר לצבא, ושתיים זה שאם לא נקבע עובדות בשטח, אז הפרויקט לא יקרה, כי אפשר לשאיר את שולחן התכנון עד אין סוף, וזה מסוג הפרויקטים שעד שאתה לא מתחכך ומתחיל תעשייה, זה לא שווה כלום, התכנון הוא... בהתחלה. אבל היה לזה מחירים, היה לזה מחירים בהבנה שלנו למה אנחנו נכנסים, הבנה בפערים מאוד גדולים, כאילו היה מאוד
כן,
מאוד קשוח.
כן, כמו בכל יזמות שיש...
נכון, נכון.
מעבורות וכישלונות קטנים, כן.
נכון, רק שפה בעיקר השארנו אנשים אחרים, כאילו אני לפחות השארתי אנשים אחרים להתמודד עם...
כלומר, באמת חזרת לצבא אחר כך, כשהשתקמת פיזית.
כן, כן, לגמרי. אני תכננתי אז להשתחרר, לדברים אחרים שרציתי לעשות, אבל אחרי שאני נפצעתי, קריצ'מן נהרג, אז הייתה תחושה שזה לא, כאילו, לא דרך לעזוב. אמרתי שאני אעשה עוד, כבר דיברו איתי על לעשות עוד תפקיד, כאילו תפקיד נוסף, אני כבר אמרתי להם שאני לא בעניין, כי יש לי רעיונות אחרים, ואחרי שקריצ'מן נהרג, אז אני כבר אמרתי שאני כן אעשה את זה. פניאל כן היה מעורב מאוד לאורך כל השנים, כלומר לא רק בהתחלה, אלא גם ממש עם בני הנוער. אני חושב שיש לו אלפי, אם לא עשרות אלפי שעות צילום, הוא פיתח תחביב של צילום, והוא צילם לדעתי 20 שנה כמעט. נערים, מדריכים, מסעות, פעילויות וכו', תקסים. אני חושב שזה המשמעותי. מן הסתם זה לא שווה את המחיר, אבל זה משמעותי.
וגם אני חושבת על זה שהיו שנים בצעירותך שלא דיברת עם אבא שלך, או שלא היה שם קשר חם, ואני מניחה שהיום כבר הקשר עם אבא שלך הוא אחר לגמרי.
הקשר... בסך הכל הוא קשר טוב, חברים טובים, אנחנו מתווכחים, אנחנו לא תמיד מסכימים, מניח שיש מורכבויות של אבא ובן גם היום, אבל כן, בסך הכל אנחנו חברים טובים.
איזה נס יש בחיים שלך?
יש מלא ניסים, אבל אני בן אדם אופטימי, אז יכול להיות שאני אופטימי מדי, אבל יש מלא ניסים. אני בעיקר... מתפעל מניסים אנושיים. אני רואה את זה כל יום, ואני מתפעל מזה כל יום. וזה ממלא אותי.
לאיזה נס אתה עוד מייחל?
שמדינת ישראל תחזור להיות מה שהיא הייתה. ויותר טובה.
תודה רבה, זיו.
תודה לך.
תודה גדולה לזיו גרשוני. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכם ולכן על ההקשבה ועל התגובות החמות. אפשר לכתוב לי באתר שלי או בפייסבוק, ואם הקשבה לפרק הזה או לכל פרק אחר בפודקאסט יכולה לעזור, לתת כוח או השראה, להיות יחד בכאב או לנסוח תקווה, זה הזמן לשתף, להפיץ, לשלוח קישור ולעשות קצת טוב על הלב. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.